לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, כף בחשוון תשע"ט, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן, האירוע קשה בטבח בפיטסבורג. היום אנחנו כבר יודעים את השמות של הנרצחים. אנחנו נשוחח פה עם הרב ריסקין, רבה של אפרת וראש מוסדות אור תורה סטון, שקורא ליהודי ארצות הברית לעלות לישראל. ואם כבר בענייני חוץ הסכינן, נעסוק בבחירות בברזיל, שם ניצח הנשיא המועמד הימין הקיצוני, שהצעיר לפני הבחירות כי הוא מתכוון להעביר את השגרירות לירושלים. ננסה להבין מי הוא, מה הוא, איך זה ישפיע על ישראל. נשוחח פה בעניין הזה עם פרופסור אריה קטוביץ'. וגם על פרשת אפי נווה, פרקליט המדינה מודיע לו כי יערך לו שימוע לקראת אפשרות של הגשת כתב אישום. נשוחח פה עם עורך הדין וחבר בוועד מועצת עורכי הדין, לשכת עורכי הדין, עורך הדין אייל בסרגליק. וכמובן הבחירות, מחר הבחירות המקומיות במדינת ישראל, ננסה לברר מה קורה בחיפה. וכמובן מבחינת הציונות הדתית, נשוחח פה עם יושב ראש הבית היהודי היוצא, שי בלומנטל, שמזהיר מפגיעה בציונות הדתית, עקב תמיכה במועמד לא נכון, או יותר נכון במועמדת. וגם בתל אביב, שם שפי פז מאוכזבת, מכך שאין מועמד לראשות העיר של הימין, והיא מתכוונת לשים פתק צהוב ולבחור בנשיא אריתריה. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, הזנה עריבה ויום בחירות מוצלח. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח על הטבח בפיטסבורג עם הרב שלמה ריסקין, רבה של אפרת, נשיא וראש הישיבה של אור תורה סטון. שלום לך.
שלום וברכה.
ובכן, רצינו ככה לשוחח איתך על הטבח הזה שם, אירוע מאוד קשה, שאומרים שלא היה אירוע כל כך קשה בארצות הברית, אירוע אנטישמי. איך אתה רואה באמת את הטרגדיה הזאת?
טרגדיה מאוד גדולה. אנחנו אומרים עכשיו כל בוקר תפילה מיוחדת שיר המעלות בשביל אלו החולים ובשביל יהדות ארצות הברית בכלל. ואנחנו אמרנו גם כן לומר תפילות בכל המוסדות שלנו. זאת אומרת, אני חושב שזה מראה איזה מין שינוי שהתחיל כבר. היו כמה וכמה עדים לכך, אבל זה העד הכי גדול, שהאנטישמיות מתגברת. תחת אומרים ה-Anti-Defamation League באמריקה, אותו דבר. ויהדות אמריקה צריך מאוד להתגונן. זה בעיה חמורה. ורואים את זה, אני מוכרח להגיד, בכל העולם. באנגליה עכשיו המצב מאוד מאוד אקוטי ובעייתי. נראה מי יצליח. אבל אם העבודה שם מצליח, וקורבן או חורבן יהיה ראש הממשלה שם, זה יהיה חבל לכל היהודים. בצרפת כבר מזמן היו בעיות גדולות באנטישמיות. אז זו תופעה מאוד מפחידה. ברוך השם שיש לנו מדינת ישראל, ויש ליהודים לאן ללכת, באמת הביתה. אבל אני לא אומר שזה סוף יהדות ארצות הברית, אבל זה בעצם בכל זאת הייתי אומר איזה מסר של סכנה.
ואמרת שיהדות ארצות הברית צריכה להתגונן, איך היא יכולה להתגונן?
לא, כי יש הרבה דרכים. אחד הדברים, אחד הפרזידנט טראמפ אמר את זה כבר, צריך להיות מישהו בכל בית כנסת, בכל ישיבה, שעומד על הכניסה למוסד, על הכניסה לבית הכנסת, עם נשק. אם יש משוגעים שבאים, צריכים להפסיק אותם מיד. היו זמנים באמריקה שזה כבר היה, מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים. הייתה תקופה כזאת. אבל זה אחד מהדרכים כדי להתגונן.
ואתה חושב שיש קשר לנשיא הנוכחי, הנשיא טראמפ? נדמה לי שפעם אתה אמרת שאתה צופה שבחירתו תוביל לאנטישמיות.
לא, אני אף פעם לא אמרתי את זה. אני מאוד מכבד ומחבב אותו. אני חושב שהוא נשיא מצוין, גם לאמריקה וגם לישראל, אני מוכרח להודות. ולומר בגאווה, גם לישראל הוא מצוין, אבל גם לאמריקה הוא מצוין. אבל הוא דיבר על זה, והוא אמר בפה מלא, ראשית כל, צריך להיות אנשים עם נשק בכל בית כנסת, בכל ישיבה, והוא אמר שהם צריכים לקבל מוות. הוא, האיש שעשה את זה, באוורס, אני חושב, זה שמו. הוא צריך לקבל, אם יהיה ברור שהוא עשה את זה, וזה מאוד ברור לפי מה שאני שומע וראיתי, הוא צריך לקבל עונש מוות.
כן.
צריך להיות דבר חד משמעי שהדבר הזה, אנטישמיות כזאת, איננה מקובלת באמריקה בכלל.
וראינו באמת שהיה שם אירוע אתמול, שכל הדתות התייצבו שם בטקס, שמאוד מאוד מכבדים את הקהילה היהודית.
כן, לוק, אני מכיר היטב את המקום הזה, Squirrel Hill קוראים לזה, בפיטסבורג, כן? Squirrel Hill, זה ידוע כשכונה יהודית, שכונה טובה, אפילו יוקרתית, לא ממש יוקרתית, אבל קרוב להיות יוקרתית. שכונה מאוד טובה, והיהודים והגויים תמיד תמיד התחברו יחד בצורה יפה מאוד, ולכן עם הרבה כבוד הדדי, ולכן כל ההפגנות של כל הדתות, ועל זה צריכים לומר שברוך השם יש הרבה דמוקרטיה וחיובית מאוד באמריקה היום, אבל זה גם מראה על התגברות אנטישמיות שלא היה לפני כן.
אני שוב שואל, אתה יכול להעריך מדוע יש התגברות של אנטישמיות כעת, או שזה תופעה כלל עולמית?
אני אומר שני דברים, צריכים גם כן להבין את זה, למה זה תופעה כלל עולמית. ואני אגיד לכם מה שאני באמת מאמין. אני חושב מבחינה היסטורית, יש לעם ישראל משימה בעולם, להיות אור לעמים וללמד צדקה ומשפט. זה בעצם המשימה שלנו על ידי הנביאים, אפילו על ידי התורה עצמה, בבראשית פרק י"ח, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ברוגע לאברהם אבינו, היו יהיה לגוי עצום ורב, למען אשר יצווה את ביתו ואת פניו אחריו, ללכת בדרך השם ולעשות צדקה בעולם. אז אנחנו באמת, באמת אנחנו המלמדים של צדקה, משפט, חסד לעולם. ניטשה הפילוסוף כבר כתב שעם ישראל שנו על ידי העמים מפני שהעמים מבינים רק כוחניות. וכאשר יש איזה עם שאומר זה לא כוחניות שחשוב, זה רחמנות שחשוב, זה רחמים וצדקה ומשפט, אז כמובן אלה שהם אנשי כוחניות שונאים אותנו ורואים אותנו ממש כסכנה להם ולהתגברות שלהם. כך אומר ניטשה, ואני רק יכול להגיד שישעיהו פרק נון גימל מדבר על העבד המנוגה. העבד המנוגה, לפי רוב המפורשים שלנו, זה עם ישראל. אנחנו עבדי השם, ואנחנו צריכים להתייסר מפני שאנחנו עבדי השם. אנחנו צריכים בראש ובראשונה ללמד לעולם. אבל כאשר העולם לא לומד ממנו, אז אנחנו נהיה על ידי העולם מיוסר, העבד המנוגה. אבל בעזרת השם, עם הזמן, אנחנו נחזור לעצינו, כמו שהם יהיו נדחך בקצה השמיים, משם יגבצך השם אלוקיך, ומשם יקחך. ואז כשאנחנו נתחזק, גם הדעות שלנו תתחזקנה, וגם אנחנו נוכל ללמד אותם, ובעזרת השם, גאולה שלמה. שזה בעצם החזון האמיתי של הציונות. לא רק שיש לנו ארץ ציון, אלא מארץ ישראל, מציון וירושלים, תצא תורה לכל העולם. לפחות בין אדם לחברו, לפחות שבע מצוות בני נוח, המוסריות של התורה. אני חושב שאנחנו באותו שלב, באותה תקופה, העמים רואים שאנחנו נהיים יותר ויותר חזקים, וברוך השם אנחנו עכשיו כוח אמיתי במזרח הקרוב. אז בעצם אני חושב שהם עכשיו רוצים את המוסר ההפוך שהם מבינים של כוחניות, ואני חושב שזה חלק מהאנטישמיות היום.
כן. טוב, כמו אמרת שאתה חושב שאולי יש סכנה, תחילתה של סכנה, אולי הבית של היהודים זה בארץ, זאת אומרת, אתה קורא להם לעלות או לאו דווקא?
אני תמיד קורא להם לעלות. כאשר אני הייתי רב באמריקה, אני קראתי להם לעלות. והרבה עלו, ברוך השם. הרבה עלו, מאות משפחות עלו. אבל בוודאי אני קורא להם לעלות. אני חושב שהמקום של כל יהודי בעולם זה בארץ. ופשוט, וורשתם את הארץ וישבתם בה, זה מצוות עשה מן התורה. אז בוודאי אני קורא להם לעלות, ובסופו של דבר אני רואה שלא יהיה יהודי שלא יבין שהבית האמיתי ביותר שלו זה אך ורק בארץ. אבל אני לא רוצה שבגלל זה הם יעלו. הייתי מעדיף שהם יעלו מפני שהם מבינים שאין טוב כמו שיש בארץ. וזה גם אני אומר עכשיו.
כן.
עם כל היופי של סקוורל היל, אפרת לאט הרבה יותר טובה והרבה יותר יפה. אבל בינתיים יש בעיה של סכנה, וכמובן בכלל אני קורא לעלייה, ואם המצב חס ושלום יהיה יותר גרוע, אז מוכרחים לעלות מהר מאוד. אבל בינתיים אני לא חושב שזה המצב. אני חושב שהיום צריכים להיזהר ולהיות בטוח שבארצות הברית לא ייתן לדבר הזה לעבור בשתיקה. ולכן מה שאמר הנשיא טראמפ, שצריך להיות עונש מוות לאדם שעשה את זה, אני חושב שזה יהיה מאוד חשוב לעשות.
אולי גם מדינת ישראל תלמד מהעונש מוות הזה בעתיד, אי אפשר לדעת.
אני מסכים איתך 1000%. כל אחד שנכנס לארץ כדי להרוג יהודי, הבא להורגך השכם והרגו. ואני לא הייתי נותן אדם שכזה לצאת לארץ שלם.
טוב, אז נודה לך על הדברים, הרב שלמה ריסקין, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב לכם.
תודה. אנחנו רוצים כעת לעסוק בתוצאות הבחירות בברזיל, שם ניצח מועמד הימין הקיצוני, ז'איר בולסונרו, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, המכונה בולסונרו, המכונה טראמפ של ברזיל. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם פרופסור אריה קצוביץ', מומחה לאמריקה הלטינית מהחוג ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. ובכן, אנחנו לא מכירים את ברזיל, רצינו ככה שתעשה לנו סדר, מי שם ניצח, מה המשמעות, איך זה ישפיע עלינו, על ישראל, אם בכלל.
טוב, זה כמה שאלות חשובות. קודם כל, ברזיל היא המדינה החשובה ביותר באמריקה הלטינית. המדינה הגדולה ביותר בדרום אמריקה, 200 מיליון אזרחים, הכלכלה התשיעית בגודלה בעולם, שטח עצום, מדינה עשירה, מדינה חשובה ביותר. הבחירות האלה אפשר להגדיר אותן כבחירות היסטוריות, במובן הזה שניצח מועמד שעד לא לפני הרבה זמן לא היה כל כך מוכר, למרות שהוא חבר קונגרס בבית התחתון ממחוז ריו דה ג'נאירו כבר 23 שנים, איש צבא לשעבר, חבר במפלגה קטנה, מפלגה ימנית קיצונית, וגם שייך לזרם האבנגליסטי שבברזיל, כמו בארצות הברית, הוא חשוב ביותר. השם האמצעי שלו, רק לסבר את האוזן, הוא משיח, כן? הוא משיח, כן? ולמעשה אפשר להסתכל על הניצחון שלו הצבעת מחאה כנגד מפלגת העבודה ששלטה בברזיל עד לפני כשנתיים, וכהצבעת מחאה על רקע של כמה משברים שהתרחשו בברזיל בזמן האחרון, משבר כלכלי, ביטון מאוד מאוד גדול, דבר שני, אחוזים מאוד גבוהים של פשע, כ-64,000 אזרחים נרצחו בשנה האחרונה, והדבר האחרון ואולי החשוב ביותר, הצבעת מחאה כנגד מעשי שחיתות שהתחוללו במפלגת העבודה וגם בממשל הפוליטי בברזיל.
רגע, אבל אתה אומר שמפלגת העבודה לפני כשנתיים, אבל אז מה היה בשנתיים האחרונות?
בשנתיים האחרונות, אחרי תהליך של הדחה חוקתית של הנשיאה רוסף, בעצם סגן הנשיא שלה, כי בברזיל זה משטר נשיאותי אבל קואליציות של מפלגות פוליטיות, אז הסגן הנשיא טמר הוא שייך למפלגת מרכז ימין, והמרכז בברזיל כמעט נמחק בבחירות הללו. בעצם מה שראית פה אתמול זה היה סיבוב שני של בחירות בין שני מועמדים, המועמד בולסונארו, שהוא יהיה הנשיא הבא של ברזיל, והמועמד מטעם מפלגת עבודה, פרננדו חדד, שלמעשה ייצג את הקו של הנשיא לשעבר, מאוד מאוד פופולרי לולה, שהיום יושב בכלא.
הבנתי, אז זאת אומרת, היה פה הצבעת אי אמון, אז מה צופים כרגע הפרשנים, מה הולך להיות תחת הנהגתו של הנשיא החדש?
תראה, אתה יודע, זה דברים שאנחנו יכולים לנסות להבין, אם ניקח מתוך ההצהרות שלו בשנים האחרונות, זה לא נראה מרנים ביותר, כי כמו שהזכרת, קוראים לו הטראמפ של ברזיל, או הטראמפ של הטרופים, בולסונארו הוא איש שבעצם הצטיין באמירות מאוד לא פוליטיקל קורקט, מאוד מאוד בוטות, כנגד מיעוטים, כנגד הומוסקסואלים, כנגד אוכלוסייה שחורה בברזיל, אוכלוסייה משמעותית, אז גם כן כמישהו שדוגל בסדר עם עבר צבאי, אז יש מצד אחד תחזית לכך שאולי האלימות שלפעמים מופעלת על ידי המשטרה תוגבר, יש גם מצד שני ציפייה שהוא יביא איזשהו סדר, אתה יודע, איזשהו כמיעה לסדר. עכשיו, מפילת יחסי חוץ, מה שאנחנו יכולים לצפות זו התקרבות או הזדהות עם הקו של טראמפ, ובהקשר הזה גם אפשר להתייחס לנושאים הקשורים עלינו. אם תסתכל על הרקע האבנגליסטי שלו, ואם תסתכל על קו שמזהה עם טראמפ, אז הוא הציר, אתה יודע, מועמד במערכת בחירות, מציר דברים שלא בהכרח יקיים, הוא הציר שהמדינה הראשונה שהוא יבקר בתור נשיא, זאת תהיה מדינת ישראל, ושהוא יעביר את השגרירות מתל אביב לירושלים. עכשיו, יחד עם זאת, צריך לזכור שמבחינה מסורתית, ברזיל היא מדינה עם מדיניות חוץ רב צדדית שהיא מכוונת לכל הצדדים, אז כמו שלמעשה הוא מציר על יחסים אולי טובים יותר איתנו, יש לברזיל יחסים מאוד מאוד אדוקים גם עם איראן, גם עם מדינות ערב. עכשיו בהקשר הזה צריך לזכור שבשנים האחרונות היחסים בין ברזיל לישראל לא הצטיינו, כן, ויחסים אדוקים במיוחד, היו לא מעט משברים שהיו קשורים למלחמה בעזה ב-2014, ולכך שהנשיאה רוסף לא הסכימה למנות בתור שגריר ישראל בברזיל את דני דיין, על הרקע שהוא היה ראש מועצת יש"ע.
אז אולי היום דני דיין היה סיכוי להתמנות לשגריר, לא?
תראה, בינתיים דני דיין הוא קונסול כללי בניו יורק, ונראה לי שהוא מרוצה בתפקידו הנוכחי.
מעניין, איזה תהפוכות בברזיל. אז העם מרוצה, כולם באופוריה שם?
לא, אז זה בדיוק העניין. אתה יכול לומר, גם לפי הצבעה, בונסונארו הוא קיבל 55% מהקולות, וחדד קיבל 45% מהקולות. אז יש לך כיתוב בברזיל, חלק מהעם מרוצה, חלק פחות. יש גם חשש במחנה שהפסיד לכך שאתה יודע, האלימות תגבר והכיתוב. נאום הניצחון שלו דווקא היה בטון מפייס, אתה יודע, שהוא יהיה הנשיא של כל הברזילאים. קצת עומד שטראמפ נבחר. מצד שני, אלה שחוגגים קיבלו את המסר שבולסונארו בחר להם, שאם היו בוחרים במעמד השמאל, אז ברזיל הייתה צועדת בכיוון של המדינה הכושלת ביותר היום באמריקה הלטינית, שהיא בנצואלה, כן? אז אתה יודע, ימים יגידו, צריך לזכור, בולסונארו לקח או ייקח בתור שר האוצר מישהו שמאמץ תפיסה כלכלית ניאו-ליברלית של צמצום המדינה, אתה יודע, אז, אנחנו נחכה ונראה, אבל מה שרציתי לומר, שזה חלק מתופעה שראית אותה לפני כמה חודשים ביוני, שהתרחש משהו דומה, שונה, במקסיקו, ששם נבחר דווקא מועמד השמאל, שהיה מועמד נגד הממסד, כן? לופס אוברדור, שעכשיו עוד חודשיים ייכנס לנשיאות. אז יש לך תופעה שאתה רואה בהרבה מקומות בעולם, שבעצם הצבעת מחאה, גם כן מה שמשותף לברזיל ולמקסיקו, על רקע של מעשי שחיתות מטעם הממסד, כן? ועל רקע של אכזבה מכך שהממשלה הפועלת, או מי שמזוהה מהשלטון, למעשה לא מספקים לאזרחים את הדברים החשובים, שזה ביטחון ויציבות כלכלית.
ואם נחזור לענייננו לישראל, אתה אומר שימים יגידו אם הוא יעביר את השגרירות מתל אביב לירושלים?
תראה, אני בספק. אם אתה שואל אותי, ברזיל ב-2010 היא הייתה המדינה שהובילה את הקו בדרום אמריקה של הכרה במדינה פלסטינית. ברזיל מאז ומתמיד ניסתה לשחק קו, אתה יודע, מאוזן בין ישראל לבין שכנותיה. צריך לזכור לברזיל שזה היה הנציג הברזילאי בנובמבר 47 בעצרת הכללית שהוביל את תוכנית החלוקה, אבל קשה לי לראות את ברזיל נוקטת בקו שהוא מאוד מאוד שונה מהקו המקובל באמריקה הלטינית או בעולם השלישי. כך בחשבון שלמעשה גואטמלה עשתה זאת בהקשר של להעביר את השגרירות בגלל הקרבה או התלות בארצות הברית. ברזיל היא מדינה יותר מדי גדולה בשביל להיות תלויה בארצות הברית. אז במובן הזה אני אופתע אם הוא יעשה את זה. למרות שהוא הציר, אתה יודע, אבל כן. זה גם מקובל במאיך הלטינית שמועמדים מצירים משהו וכשנבחרים לא בדיוק הם מקיימים את מה שהם הבטיחו.
לא, אבל למה הוא הציר את זה? זאת השאלה, מה, יש לו איזה יהודים שצריכים לבחור, ישראלים שצריכים לבחור בו?
לא, דווקא לא, אתה יודע, הקהילה היהודית בברזיל, לא יודע כמה, 100,000, 150,000, היא גם מפוצלת מאוד בין שמאל לימין. אני חושב שכאן אתה יכול להתייחס לרקע אבנגליסטי, אתה יודע, כי באופן כללי מי שתומך בקו שהוא, איך נאמר, יותר קתולי מקתולי, אבל במקרה הזה יותר, אתה יודע, פונדמנטליסטי בכיוון שלנו, זה דווקא אבנגליסטים, אתה יודע. אז במובן הזה, כמו שהאבנגליסטים בארצות הברית הם חלק מה, אומרים, הם חלק מהלובי הישראלי ותמכו בעברת השגרירות במפילת טראמפ, שהוא הבטיח את זה, זה היה הקהל בוחרים שלו, אותו דבר לגבי בולסונארו. אבל אני מצייר לעצמי שיהיו מומחים במשרד החוץ הברזילאי שהם מאוד מאוד חכמים, שיגידו לו, אל תלך יותר מדי לקראת ממשלת ישראל, מכיוון שזה ינקר את הקשרים המאוד הדוקים שיש לברזיל עם איראן ועם מדינות ערב.
הבנתי. אז אנחנו רוצים להודות לך על הדברים, פרופסור אריה קצוביץ', מומחה לאמריקה הלטינית מהחוג ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה, בערב נעים.
תודה לך. פרקליט המדינה שי ניצן הודיע אתמול לעורך הדין אפי נווה, יושב ראש לשכת עורכי הדין, כי הפרקליטות שוקלת לעמידו לדין בכפוף לשימוע. אנחנו רוצים כעת לשוחח עם עורך הדין אייל בסרגליק, יושב ראש הוועדה לעניינים פלילים של לשכת עורכי הדין וסנגור מומחה למשפט פלילי. שלום לך.
שלום וברכה.
רצינו באמת לשמוע ממך מה אתה חושב על העניין הזה של השימוע, אם אכן יתקיים דבר כזה, בכלל על כל הדרישה של כל מיני קולות שאנחנו שומעים שאולי ישעה את עצמו. מה אתה אומר על כל העניין הזה?
הייתי מתחיל קודם כל לדייק טיפה, איפה היא שמעה אתמול את ההודעה הזאת דרך התקשורת, ולאחר מכן הגיעה הידיעה אליו. זה אחד, שזה כבר של עצמו לא תקין. אבל בסופו של דבר, בסדר גמור, שכאשר יש חקירה משטרתית, מחליטה המשטרה להעביר את החומר, וכל תובע יכול לראות כפינו, ולקבל החלטה שהוא רוצה לשמוע את הסנגור, שישמע ויגיד למה כן או לא צריך להגיש את הבישום, וזה קורה כמעט בכל תיק אפשרי, ואין עם זה שום בעיה, זה לא משהו שהוא חריג. החריגות זה א', עצם ההודעה על שימוע בתיק הזה, שמעולם לא היה כתב אישום או טיוטת כתב אישום, על עבירות מהסוג הזה, ולעניות דעתי, שוב פעם, זה בגלל הלחץ הציבורי שבא מכל מיני גורמים, שלא לטובת אפי נווה, שצברו יחדיו שבהחלט לוחצים. קרו בשנים האחרונות בלשכת עורכי הדין שינויים מהפכניים. אפי הוביל מהפכה, גם כלפי המתמחים, גם כלפי גורמים אחרים, לשכת עורכי הדין מאוחדת. יש לה השפעה וכוח, לאחר שנים רבות של פלקטנות וסיסוכים שהיו בתוך הלשכה. ויש לכך מחירים, בוודאי שיש הרבה אנשים שהיו רוצים שלא יתקדם ולא יתקבל להליך הדמוקרטי שהיה לפני 4.5 שנים בלשכת עורכי הדין, והיו רוצים לשנות את זה במיוחד בשנת בחירות. אבל בסופו של דבר אני מסתכל כסנגור כרגע, לא כחבר של אפי, ואני לא מקליט שאני חבר שלי, אבל כסנגור פלילי, אני מסתכל איזה תיקים, אי פעם, האם מישהו עמד לדין על אפשרות כניסה לישראל שנעשתה, כאשר לא היה איסור מניעה או לצאת מישראל, או איסור כניסה לישראל, וכשהיה דרכון תקף. וכשבודקים את הפסיקה, ואני בדקתי, אין מקרה כזה. אני טיפלתי בהרבה פרשיות כאלו, של קבלת דבר במרמה, או של ניסיון לעבור על חוק הכניסה. חוק הכניסה לא מדבר על מקרה של מישהו שיש לו רישיון להיכנס לישראל, וזה לא מדבר על מישהו שיש לו דרכון תקף. אז אני משוכנע שבסופו של דבר, ככל שיהיה שימוע, אז כל הנושא של קבלת דבר במרמה שניתנת, וכל הנושא של חוק הכניסה לישראל ייפול, היא די קל להפיל את זה. ועד השאלה היא שאלה אחרת, שאלה של איך רואים נורמות ציבוריות, זה הטענות שנשמעות מצד האופוזיציה בלשכת עורכי הדין, ומצד כל מיני אנשים שמנהלים תביעות בבתי משפט כאלו ואחרים, איך מבחינת אתיקה דנים בצד. אני רק מזכיר שהיו שני ראשי לשכה בעבר, שהיו נגדם כתבי אישום על שוחד, ואף אחד לא קרא להדחתם, אף אחד לא אמר, זה ממש לא בסדר, זה לא תקין, לא אמרו, בואו נחכה, יש חזקת החפות, ואז באותה תקופה לא הדליפו מתוך חקירות משטרתיות כל שנייה, יש את חזקת החפות, ובואו נראה מה קורה, ולאחר מכן נקבל החלטה. אגב, שמעתי שרת משפטים אחראית, ושרואה את הדברים כמו שצריך, שאמרה היום, אני מציעה שלא לקחת ולקבוע מסמרות, בואו נראה מה קורה עם ההליך, ואז נקבל החלטה, וזה בסדר גמור.
ולגבי הפרשה אולי יותר רצינית, רומן זדורוב, הממצא החדש, איך אתה רואה את העניין הזה? ראינו שהפקליטות ככה עדיין אין לה אמירה ברורה בסוגיה הזאת.
לגבי הפרשייה של זדורוב, מה שמצחיק אותי שהכותרות לגבי אפי שבחיים לא היו מגיעות אי פעם לכותרות, אם זה לא היה הוא, הפכו להיות אותן כותרות של זדורוב. ומישהו גם אמר לי בצחוק שאולי זה ספין של הפרקליטות כדי להוריד את הלחץ מפרשיית זדורוב. תראו, יש פה משהו אחד שצריך לשים לב, ואני אסתכל על זה עוד פעם רק בעיניים המקצועיות שלי בתור עורך דין פלילי כבר 14.5 שנים. אני מסתכל על דבר אחד. הייתה בסופו של דבר הכרעה בכמה ערכאות. אין ספק שרומן זדורוב ידע פרטים מוכמנים שלכאורה, ואני שוב פעם אומר לכאורה, רק מי שהיה מעורב בצורה כזאת או אחרת ברצח יכל לדעת. אני מסתכל גם בצורה ביקורתית, גם לגבי דרך החקירה. אני ראיתי את ההקלטות שפורסמו בתקשורת, וראיתי שלא כל הפרטים הוא עצמו ידע לאשר וכדומה. השאלה שעומדת כרגע על הפרק זה בעיקר השאלה האם מה שיש, בדומה לדעת המיעוט של דנציגר, עוד השופט דנציגר, שהוא שופט בדימוס, שהיה היחיד שחשב שצריך לזכות אותו בגלל ספק סביר, והתבטא השבוע ש... צריך באמת לקחת ולשקול באופן רציני את משפט חוזר, האם יש לתת משפט חוזר או לא. עכשיו, לגבי משפט חוזר, הראיה הזאת, לעניות דעתי, בניסיון שלי, בהחלט יכולה להוות ראיה שתאפשר משפט חוזר. ובהחלט צריך לעשות את כל הבדיקות עוד לפני כן, לבדוק מה המשמעות של אותה בדיקה שנעשתה, לפי החשודים האחרים. מכאן, אבל, ועד זיכוי, יש עוד מחט, וזה צריך לעבור, וצריך לעבור את התהליכים. אני חושב שכרגע הפרקליטות עסוקה, ומכירותי עם הפרקליטות ומערכת הרבה מאוד שנים, בעיקר בניסיונות יחד לקחת ולדברר את הדברים כדי להסביר למה זה לא משנה הרבה. אני לא הייתי רוצה את זה. זאת אומרת, אני הייתי מעדיף שהפרקליטות תבדוק את הראיות החדשות כמו שהסכימה, ובמקום להתקבע בעמדה, להגיד דבר אחד מאוד פשוט. בוא ניתן למכון הפתולוגי לסיים את הבדיקות שלו, נביא גם מומחים משל עצמנו שיבדקו את הראיות החדשות, ואז נקבל את ההחלטה ללא קשר למה שהסנגור המלומד אומר או לא עומד, אני הייתי רוצה שתתקבל ההחלטה בצורה אובייקטיבית על ידי הפרקליטות, האם היא מצטרפת למהלך של משפט חוזר, ואז עדיין טוענת את כל מה שהיא טוענת לגבי הסוגיה של החפות. וכרגע אני שומע עדיין קולות שלא הולכים לכיוון הזה, שבעיקר מנסים, וראיתי אתמול מצגות של הפרקליטות, שהוציאו דיבור של ההרשעה עם הקלטות מתוך החקירות וכדומה. הרי זה פורסם בכל מקום. למה לא לבחון את הראיות ולראות מה העמדה? זה מה שאני מצפה.
יש אבל שערות נוספות, נכון, שמדברים שאפשר גם אותם לבדוק שהיו על גופה של תאיר אדם, נכון?
זה בדיוק מה שאני רוצה. היום, נכון להיום, המכון הפתולוגי, בהנהלתו החדשה, יצא החוצה ובצעד אמיץ, הסביר בדיוק מה שקרה, הסביר את המשמעות של הבדיקות האלה, הסביר את ההסתברות הסטטיסטית באור הבדיקות שגורם אחר היה שם, ואת המהלך הזה, למען התחושה שכולנו, כאזרחים, שמבינים שבכל יום נתון אנחנו כולנו יכולים להיות חשופים לתיק היום נורא כזה או אחר, וזה קורה המון במדינת ישראל, כי יש לא מעט הרשעות שם, צריך לקחת ולבדוק את הראיה, ויש עוד שני חשודים שכבר נחקרו בעבר, שצריכים לאור הממצאים החדשים לאמת אותם עם הממצאים, לבדוק את הדברים, ואז לקבל החלטה, לא לצאת בהצהרות שמבטיחות משפט חוזר, לא לצאת בהצהרות שמבטיחות היעדר משפט חוזר, או התנגדות, או עמידה איתנה שזה הרוצח. יש ערכאות שיפוטיות שכבר בדקו. תבדקו עכשיו את הראיות החדשות, ואז תגיעו להסקנות. זה עוד מאוד מוקדם, אבל לאור הניסיון המשפטי שלי, בהחלט אפשר להגיד שהראיה הזאת משנה את הפאזה במובן אחד בלבד. במובן הזה שיש סיכוי למשפט חוזר. כי אל מול התוצאות שהסנגור המלומד של זדורוב מציג, שזה חד משמעי, וזה חייב להיות מישהו אחר, יש גם בדיקות אחרות שמראות שזה לא חד משמעי, ויש גם בדיקות שסותרות גם את מה שבסופו של דבר זדורוב הורשע על פיו. הרי היה סכסוך שלם בין הפרקליטות, בין פרקליט המדינה שי ניצן, ועובדת המכון הפתולוגי דהיום, דוקטור מאיה פורמן, לגבי זה שהיא עמדה, עוד שהייתה עדת הגנה, לא שהייתה שייכת לתביעה או למכון הפתולוגי, ועמדה זה שיש מסקנות אחרות מאותם ממצאים. לכן אני אומר, זה עוד לא סוף פסוק, אבל צריך למצות את ההליך, וחייבים לבוא בראש פתוח, כי אם חס וחלילה, מדובר בסופו של דבר, באדם שיושב 12 שנים, בגין משהו שהוא לא ביצע, או בגין משהו שהוא שחזר והודה, בעקבות השפעה של לחצים פסולים, הדבר הזה הוא מזעזע. לכן, תבדקו את הדברים כמו שצריך, תעשו את הבדיקה על מי מנוחות, לא בתקשורת, תוך דיאלוג עם הסנגוריה, ואני מאמין שבסופו של דבר התוצאה הוגנת את זה.
אז נודה לך על הדברים, עורך הדין אייל בסר גליק, יושב ראש הוועדה לעניינים פלילים של לשכת עורכי הדין וסנגור ומומחה למשפט פלילי. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם, כל טוב.
אנחנו רוצים עכשיו לעבור למערכת הבחירות בחיפה, שם מתמודד יונה יהב, ראש העיר הוותיק, מזה שנים מול המועמדת הנוספת עינת קליש רותם, מועמדת מפלגת העבודה שבה תומכים גם דגל התורה, החרדים האשכנזים, כנגד יונה יהב, ואנחנו עכשיו רוצים לעשות קצת סדר בעזרתו של חבר המועצה ויושב ראש הבית היהודי בחיפה, שי בלומנטל, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב. אז רצינו באמת לשמוע באמצעותך, על מערכת הבחירות המעניינת הזאת שם בחיפה, איך אתה רואה את הדברים, במי הציונות הדתית תומכת?
אז בואו, כדי לדייק את הדברים, אני סיימתי 15 שנות שירות כחבר מועצת עיר וכסגן ראש עיר מטעם הבית היהודי, וכרגע יותר כאדם שהציונות הדתית חשובה לו, ועם הניסיון והידע אני אוכל לומר שהמערכת הזאת היא מערכת מאוד מיוחדת, היא לא כמו המערכות שהיו בשנים עברו. בראש ובראשונה באמת ההתמודדות בין יונה יהב לבין עינת קליש היא התמודדות על פניו, זאת אומרת אנחנו לא יודעים, אבל על פי הסקרים ועל פי התחושות ההתמודדות צמודה, ואין לדעת את התוצאה. אני כמי שעבד עם יונה יהב תקופה ארוכה, ואני חייב לציין בנאמנות גם שלו וגם שלי, והבאנו הישגים נעים לחיפה ולציונות הדתית, תומך, וגם הודעתי איך מרגע שהחלטתי שאני לא מתמודד יותר, אמרתי אני לא מתמודד, אבל אני תומך ביון היה ולהמשך הכהונה שלו, כי אני חושב שזה נכון לעיר ונכון לציבור הציוני דתי. לצערי, מי שנבחר לעמוד בראש הבית היהודי, יואב רמתי, חושב אחרת, וחתם הסכם עם מועמד אחר, דוד עציוני, שבמוצאי שבת או ביום ראשון לפנות בוקר
חתם. איך השם שלו?
דוד עציוני.
הוא פרש. שהוא גם מועמד לראשות עיר?
היה עד מוצאי שבת, מוצאי שבת לפנות בוקר ביום ראשון פרש, וחבר לקלי. אני טענתי מראש שהחבירה אליו, למי שאין לו שום סיכוי להיבחר כראש עיר, זה הייתה טעות שלא היה צריך לעשות אותה, ואני חושב שהנה הוכחתי שזה נכון, כי הוא פרש והוא תומך בקליש, וכל ההסכם של הבית היהודי הנוכחי, של יואב רמתי, אין לו שום משמעות, כי אם הוא כבר לא ראש עיר, אז אין שום משמעות לעניין.
אז עכשיו בעצם אין מועמד רשמי שתומכים בו בבית היהודי?
הבית היהודי רשמי, ההודעה האחרונה שיצאה אתמול לפנות ערב מבית היהודי בחיפה, הייתה שנותנים חופש הצבעה, זאת אומרת, או במילים אחרות, אין לנו מה להגיד. בוא נאמר שחלק גדול, אני לא יודע, לא ספרתי אותם, אבל מהרוח שאנחנו מרגישים שנושבת, חלק גדול מהציונות הדתית בחיפה מוקיר תודה ליונה יהב, וילך עם יונה יהב וייתן לו תמיכה. מה גם שאותה קליש שחתמה על הסכם, אני קורא לו קנייה, מול דגל התורה, שמעביר לדגל התורה את כל מה שרק אפשר לחשוב, כמו מועצה דתית, רבנים ראשיים, מוסדות חינוך, תקציבים של תרבות תורנית וכו' וכו', כך שכל מי שיצביע לקליש ממש פוגע בציונות הדתית לטעמי. ולכן אני מקווה שבאמת הציונות הדתית בגדול ובקול גדול תצביע ליונה יהב.
זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו מבחינה טקטית היה מן הראוי שהבית היהודי יאמר שצריך לתמוך ביון היו, אולי היו צריכים להגיע איתו להסכם גם כן.
תראה, אני לא ממש הייתי בסוד העניין, אבל מטבע הדברים אני מכיר את הדמויות משני הצדדים, ולטעמי היה אפשר להגיע להסכם עם יון היו. אולי לא באותם תנאים כמו שנחתם עם ציוני, אבל לחתום הסכם עם מי שאין לו סיכוי להיות ראש עיר, זה חוכמה קטנה מאוד לקבל הבטחות שאין להם שום סיכוי לממש אותם. ואצל יון היה, ואני חושב שהיה ראוי, נוצר גם מצב, אני לא יודע מה הציבור יודע, שבתוך הרשימה, אז מקום שני ברוטציה, או זה מקום שלישי, לא משנה, הודיע שהוא, למרות ההחלטה של הבית היהודי לתרוך באותו דוד עציוני, הוא תומך ביון היהב. אז כך שאנחנו די מגיעים לצערי בצליעה קצת בבחירות האלה. אני מקווה שבסופו של יום נתעשת ובאמת הציונות הדתית לא תיפגע בחיפה.
יכול להיות שההסכם עם עציוני היה כתוצאה מהכעס על ההסכם בין קליש לבין דגל התורה?
לא, אני לא חושב, כי לא היו לטעמי מראש, קליש לא הייתה בכלל באפשרויות לתמיכה. יש שם גם איזשהו דבר מאוד מעניין, מי שתומך בקליש זה תנועת מרץ בחיפה, ומי שעומד בראשה זה אותו רב ידוע דוב חיון, עם הסיפור שהוא נעצר על שהוא השיא אנשים שלא היה בסמכותו, הוא עומד בראש מרץ, והוא הודיע שלמרות שהוא חתום, על הסכם קואליציוני עם עינת, הוא לא יסכים והוא לא יצטרף לקואליציה עם הבית היהודי יצטרף גם לקואליציה עם קליש, כך שכל ההתנהלות הזאת היא התנהלות מאוד בעייתית, ואני מקווה שיונה יהב הוא זה שיבחר, ואז אני בטוח שנמשיך את ציונות הדתית, תהיה לה אבא שידאג לה.
כן. הבנתי. אגב, מה שסיינת קודם, שמקום שני ברוטציה, התכוונת בבית היהודי, כן?
בבית היהודי, כן.
שהוא, כן,
פז גליקמן.
שהוא כן, כן תומך גליקמן, ביונה.
שהוא תומך ביונה, כן, תומך ביונה, למרות שהסיעה תומכת בתנחה. כרגע זה כבר לא רלוונטי, התמיכה בדוד הציוני.
אז מה הכותרת כרגע של הבית היהודי בחיפה? אין כרגע מועמד שעליו הם ממליצים?
לא, אין מועמד. לבית היהודי אין, לציונות הדתית יש מועמד וזה יונה יהב. עשינו במוצאי שבת האחרונה כנס גדול ליונה יהב, מאות משתתפים היו שקראו להמשיך לתמוך ביונה יהב.
טוב, נודה לך על הדברים, יהיה מעניין גם פה כמו בירושלים, מותח גם בחיפה ובתל אביב, יש כמה ערים באמת במיוחד מתוחות, מותחות. חיפה, כן. תל אביב, ירושלים, נחכה ליום רביעי בבוקר.
למה שיהיה, שיהיה לטובה.
אמן, אמן. אז שי בלומנטל, חבר המועצה עדיין ויושב ראש הבית היהודי כרגע בחיפה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה ויום טוב.
יום טוב. וכעת אנחנו רוצים לשמוע מה קורה בתל אביב לקראת הבחירות מחר לראשות העיר ובכלל העירייה, בשפי פז ממתי המאבק שתושבי דרום תל אביב. שלום לך.
שלום בני.
רצינו ככה לשמוע ממך איך אתם נערכים לקראת הבחירות מחר, האם אתם מקווים לשינוי?
טוב, אז תשמע, יש, אתה יודע, הבחירות הם לרשות ולמועצה, נכון? אז בואו נתחיל עם המועצה, המועצה אנחנו נערכים, יש לנו סיעה מאחורינו, אנחנו עובדים מאוד קשה, סיעה נקראת סיעה דרום העיר, בראשות סוזי כהן צמח, האותיות הם ד' ר' וכל מי שרוצה
את זה, שלנו
ברצה, סוזי כהן צמח, אחותי למאבק, זאת הסיעה היחידה שבאמת, זו סיעה של פעילי שכונות, וסיעה שמעורבת חזק מאוד במאבק, אבל זה הצד האחד של התמונה.
היום היא מיוצגת במועצה?
כן, אנחנו מיוצגים על ידי נציג אחד, ואנחנו מקווים עוד שהפעם יהיה יותר, הרבה יותר. זה הכוח, זה עתיד המאבק שלנו בעצם מחולק, אנחנו עובדים בשני כיוונים. התפקיד של הסיעה הוא בעיקר לחזק את הקהילה היהודית, לחזק את הישראלים בשכונות, להביא תקציבים, להביא תוכניות וכדומה. לדאוג לביטחון, מול המשטרה וזהו. הצד השני זה הצד שלי, שנהל יותר את המאבק המוחצן ישירות נגד המסתננים. אבל בוא נדבר שנייה על הבחירות לרשות העיר. ופה יש לי מילה קשה מאוד להגיד נגד הימין שאני חייק ממנו. הימין לא יציג מועמד לרשות העיר. בעצם הימין, בעיקר פה, יודע מי שיכול להציג, זה בעיקר הליכוד, נטש אותנו כמו שהוא רגיל לנטוש אותנו, השאיר אותנו עם כמה אופציות שכל אחד יותר גרוע מהשנייה. ובסופו של דבר מה שקורה זה שתושבי דרום תל אביב הולכים להצביע לרב במיעוטו ולא למה שהם רוצים.
למעשה אני מניח שהם לא הריצו מועמד, אולי הם לא חשבו שיש סיכוי למועמד שלהם.
זה לא משנה, את יודע מה? לדעתי זה לא משנה. שים מועמד גם אם אין לו סיכוי, תלחם. תשמע, את יודע מה? זה בדיוק מה שקורה עם הימין, ואתה יודע, כל הזמן, כל הזמן. לא נלחמים, לא נלחמים. תריצו מועמד, שיקח 10% מהקולות, בפעם הבאה הוא ייקח 30% מהקולות, תריצו מועמד, תראו נוכחות, תנו לנו אופציה, למי להצביע. אז אני רוצה להגיד לך מה אני אעשה בבחירות האלה, אני לא מצביע לא לחולדאי ולא לזמיר, בטח שלא לאסף הראל.
את לא מצביע למי?
אני לא מצביע לאף אחד מהמועמדים. אני הולך לשים פתק צהוב, שלו יהיה כתוב אסיאס אפוארקי, שזה נשיא אריתריאה, שהוא בעצם ראש העיר האמיתי שלנו, בינינו, הוא מנהל את החיים יותר מכל ראש עיר, וזה סוג של הצבעת מחמה, זה סוג של הבעת כעס, ואני מאוד, אני באמת כועסת להאמין, כי הימין מפקיר אותנו ללא הפסקה. ללא הפסקה. הרבה דיבורים, היו הרבה אנשים שרצו להתמודד בסופו של דבר, לא נותנים לי ולחברים שלי אופציה להצביע בעד מועמד שהוא שלנו באמת.
אז כולכם תשימו את הפתק הזה או רק את?
חלק מאיתנו, חלק חושבים שעדיף להצביע לרב המיעוטו, שזה גם גישה, זאת גם גישה, אני לא אגיד עכשיו מי, זאת גם, אפשר להבין את זה. בעיקרון הבחירה היא בין שלושה מועמדים, פלוס אמרת ששאז שהוא לא אופציה התחלתנו, שלושה מועמדים שכל אחד אחד מהם, בדרך קצת אחרת, מדבר על זה שהמסיינים יישארו, ושצריך לדאוג לשלב אותם בקהילה. משום מה בקהילה הדרומית, אף אחד מהם לא מדבר, בואו נשלב אותם בקהילה שצפון תל אביב.
זה היה בכלל נושא בבחירות שדיברו עליו?
דיברו עליו כי אנחנו הילצנו את המועמדים לדבר עליו. אבל זה לא היה נושא שהם רצו לדבר עליו, זה תמיד היה מנושא אחרון כזה. שוב, עם אותה תפיסה כולם, התפיסה שלהם היא הם פה, הם יישארו פה, האופציה שהם לא יישארו פה לעולם דעתם, כיוון שכך צריך לתת להם ולתושבי כן. דרום תל אביב את מקסימום התקציבים, למען יחיו יחד בדו קיום ובהרמוניה לעולמי עד. אבל זה לא יקרה.
להם יש זכות הצבעה לחבר'ה, למסתננים?
אז זהו, מסתבר שיש לדי הרבה זכות הצבעה, כל מי שקיבל ויזה של א5, שזה בעיקרון 1,400 דרפורים, ועוד 4,000 הורים לילדים. אתה זוכר את המבצע הגדול שהיה פעם? ילדים ישראלים, הם נולדו פה, הם יודעים רק עברית, הם לא מכירים את המדינה שלהם, לא משנה אם הם יכולים לחזור הביתה, פיליפינים, ניגריה, כן. קונגו, אריתריאה, סודן, נתנו לילדים מעמד, מישהו חשב, הבין, זאת אומרת, אנחנו הבנו, שלילדים יש גם הורים, אז ההורים של הילדים האלה גם יש להם זכות הצבעה, דובר בכ-6,000 איש, מתוכם כ-4,000 בתל אביב, זאת אומרת, יש להם מנדט. אם הם כולם הולכים להצביע, וכולם יודעים שמי הם יצביעו, יש להם מנדט.
אבל יש להם מישהו מטעמם שרץ למועצה?
לא, הם כנראה יצביעו רובם לאספרן, אנחנו העיר, שקוראים להם, הם העיר, כי זו הרשימה שהם חוברים אליה, הקטע הוא שיש להם מנדט שלהם בעיר. זאת אומרת, האנשים האלה, והם גם רואים את זה בגלוי, בתקשורת. אנחנו רוצים להשפיע על עיריית תל אביב, על המדיניות של עיריית תל אביב.
אז אני מבין שאת לא יותר מדי אופטימית שמשהו ישתנה לאחר הבחירות.
אנחנו עכשיו, אנחנו היינו עכשיו בבגץ. היה בגץ על בנושא הדרפורים. הדרפורים הגישו עתירה. קשור במדינה לתת לכולם מעמד בגלל שלוקח כך הרבה זמן ולא בדקו להם את הבקשות. עכשיו בעיקרון רק לפני איזה שבועיים שלושה היו כותרות שכל ה-3,000 הולכים לקבל מעמד. הצלחנו לעצור את זה, אני מספר עכשיו איך, אבל הצלחנו לעצור את זה בכל מיני אמצעים. אתמול המדינה הודיעה שהם לא יקבלו מעמד, שכל אחד יבדק פרטנית. היינו עכשיו בדיון בבגץ, בית המדינה קיבלה דחייה של 4 חודשים להתחיל לטפל בזה. כרגע בלמנו את האופציה של לתת מעמד גורף לכל הדרפורים. מה יהיה הלאה? אני לא יודעת. זאתי, אז זו מלחמה יומיומית. כל יום קם, אנחנו כל יום עוצרים.
לא, אבל אני אומר, מבחינת הבחירות, את לא יותר מדי צופה שהבחירות האלה יביאו.
לא, כי אני אגיד לך מה, או שיהיה אוכל די יוסף זמיר. זה רב, זה אחד רב השני רע. במועצה אני מקווה שיהיו לנו 3 מנדטים, אנחנו מאוד נשמח, יהיו עוד כמה נציגים של דרום תל אביב, הרוב במועצה לא נהיה אנחנו, וזה מה שקורה.
זה יום חג לדמוקרטיה מחר?
בחירות מקומיות, תקשיב, הניסיון שלי בשני מערכות בחירות זה לא משהו, באמת לא משהו. בחירות מקומיות זה לא כמו בחירות ארציות. זה הרבה, 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 הרבה לכלוך. אבל כן, דמוקרטיה. אני בעד דמוקרטיה, אני בעד בחירות.
כן.
היו הרבה דברים מלוכלכים בבחירות האלה, אתה יודע, שוב, בחירות מקומיות, לבים, תלשו לנו, השחיתו לנו שלטים, הרבה השמצות, הרבה הכפשות, משני הצדדים אגב, מימין.
את גם נעצרת מתישהו בחודש האחרון, נכון?
כן, אבל זה לא קשור לבחירות האלה. נעצרתי על גרפיטי, על גרפיטי. שמעת פעם?
לא קשור לבחירות.
שמעת פעם מישהו שנעצר על גרפיטי?
לא שמעתי, אבל את יודעת.
אז הנה, ולא שתפסו אותנו, עושים את הגרפית. אלא שמישהו הגיש תלונה והוריד את
הצילומים. טוב, בקיצור, את מחכה למחר, אולי תקבלו, את אומרת, שלושה מנדטים.
אני מאוד מקווה שתקבל שלושה מנדטים, מאוד מקווה, אני די, תקווה די גדולה.
איך קוראים לרשימה הזאת שלכם?
לסיעה קוראים סיעה דרום העיר, הסיעות הם ד' רש, וכל מי שבעדנו, כל מי שחושב שהמאבק חשוב, כל מי שרוצה לתת לנו את הרוח הגבית, לחזק אותנו, בחרות למועצת העיר, לסיעה ד' רש. זה כאילו שמצביעים לי אישית.
אוקיי.
אני שם, מאחורי הקלעים.
אז שפי פז, אנחנו נודה לך מהמאבק, מטה המאבק של תושבי דרום תל אביב. תודה רבה לך. בהצלחה. ביי.
ביי.